דף ממזיין עמוד א', תחילת פרק חמישי בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, איזו מקומן של זבחים. למעשה הפרק הזה בא לבאר איפה זה המקום הראוי לעבודת הקורבנות. זה מתייחס למקום השחיטה, זה מתייחס למקום קבלת הדם, זה מתייחס למקום זריקת הדם, כמה דם זורקים, וכל זה יבואר. עונה המשנה, קודשי קודשים שחיטתן בצפון. קודשי קודשים, אנחנו מדברים על חטאות, בין אם זה מדובר בחטאת יחיד, כסבה או סעירה, בין אם ידובר בחטאות ציבור, כפי שנבאר, ואשמות, כי הרי יש לנו כמה וכמה מיני אשמות. יש לנו אשם נזיר, אשם מצורה, אשם שפחה חרופה, אשם גזלות, יש לנו גם אשם תלוי. כל האשמות, יש שש אשמות, כל האשמות האלה כולם הם קודשי קודשים. ועולה, קורבן עולה היא קודשי קודשים, ויש לנו כבשי עצרת, למעשה זה שלמי עצרת שבאים פעם אחת בשנה, קורבן שלמים של ציבור שגם הוא קודשי קודשים. אבל מכיוון שיש חילוק בין צורת העבודה שלהם במתן דמים, בסדר ההקטרה, איזה אימורים עולים על גבי מזבח, מה עושים עם שיערי הבשר, האם זה נאכל לכהנים או שזה נשרף, לכן המשנה עכשיו מתחילה לבאר באופן פרטי על כל אחד ואחד מהם מה סדר עבודתו. ולכן אומרת המשנה, פר ושעיר של יום הכיפורים, פתחנו באותו פר ושעיר שכהן גדול ביום הכיפורים צריך להביא את הדם לפני ולפנים לקודש הקודשים, לאחר מכן בהיכל, כפי שמיד יבואר. אז אותו פר ושעיר של יום הכיפורים שחיטתן בצפון, כמו כן וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. צריך לקבל את הדם בכלי שרת. המקור לומדים מקורבן עולה שנאמר בסיני וישם בעגנות, ומשם למדו לכל הזבחים בהקש שצריך כלי כפי שהכל יבואר. אז זהו וקיבול דמן בכלי שרת. על אף שביחס לחלק הראשון שחיטתם בצפון, המשנה לא אומרת האם צריך שיהיה כלי שרת בשחיטה. ובאמת בתופות, על אף שאנחנו עכשיו לא עומדים על הדברים, אבל תופו דיבור מתחיל, איזו מקומן קודשי קודשים שחיטתן בצפון, אומר תופות, הרב רב אפרים היה מדקדק מכאן, דלו באינן סכין בשחיטה, מדלו קטני שחיטתן בכלי שרת בצפון, כדי קטני גבי קבלה וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. ומתוך כך אתי שפירא דאמר בפרקם הדחולים, כגון שבדק קורמית של קנה ושחט בה, אז הוא משתמש בעץ, דלו באי כלי שרת, וכן משמע קצת, והוא מביא ככה את הגמרא בפסחים, שכל אחד היה מביא סכין מביתו. אחרי זה הוא אומר שאי אפשר לומר כך, והוא מוכיח את הדברים מגמרא במנחות, גמרא אצלנו בדף צדיק זין, כתוב ויקח את המאכלת דעולה תאונה כלי, ואלפין המיני כולו, ובסוטה פרק היה מביא משמע דסכין מקדש ללדם, כי תוסודן בזה, האם באמת הסכין זה המקדש, כמו שבאותו קבלת אדם בכלי שרת, אז כשאדם בא לכלי שרת בעצם הוא מתקדש, גם הסכין יש לו את הפעולה הזאת של מקדש ביחס לדם השחיטה. ולכן תוספות רוצה לבוא ולומר שאכן באמת כן צריך כלי שרת, ותוספות רוצה להוכיח כפי אותו מן דאמר שאומר שגם כלי עץ יש לו דין של כלי שרת, שזה חידוש גדול, אבל זה רק באנו לעורר את הדברים. זאת אומרת, מבחינתנו, אף ציינו שהמשנה אומרת, פר ושעיר של יום הכיפורים שחיטתם בצפון, המשנה לא מזכירה את החלק הזה, האם הסכין צריך להיות כלי שרת או לא, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טיון הזיה על בין הבדים, את הדם צריך לבוא ולהיכנס גם עם דם הפר וגם עם דם השעיר, כל אחד בפני עצמו, לפני ולפנים אל קודש הקודשים עומד כהן גדול ביום הכיפורים בין שני בדי הארון ונותן את המתנות אחת למעלה ושבע למטה, וכבר ביארנו שלא זורקים את הדם על הארון אלא על הרצפה לפני הארון, וזה מה שנקרא כנגד הכפורת. הכפורת זה המכפה שמכפה את הארון, כי למעשה הכפורת עצמה הייתה הכפורת עצמה הייתה עוביה טפח, ומכיוון שהייתה עוביה טפח, ולמין האמת הרי זה היה שלוש תיבות, כאשר התיבה האמצעית הייתה של עץ והכפורת יושבת על התיבה האמצעית והיא מכוסה מכוח התיבה החיצונה, ואז יש תבר זהב סביב, אבל צריך לתת את הדם כנגד עובי הכפורת, אחת למעלה כנגד עובי הכפורת למעלה ושבע למטה כנגד עובי הכפורת למטה. זה מה שהיה עושה כהן גדול בין הבדים. לאחר מכן, ועל הפרוכת, כמו כן, כמו שכתוב, ויצא אל המזבח בפרשת החמות, אז לפני זה כתוב, וכן יעשה לאוהל מועד. זאת אומרת שאת אותו מתן דמים, כמו שעושים לפני ולפנים, אחת למעלה ושבע למטה, עושים גם כנגד הפרוכת, אחת למעלה ושבע למטה. לאחר מכן, ועל מזבח הזהב. חוץ מזה היו נותנים על ארבע קרנות המזבח, ובנוסף שבע מתנות על גג המזבח. אנחנו מדברים על מזבח הקטורת, מדברים על המזבח הזהב, זה שנמצא בהיכל שהיה בעצם עמה על עמה ברום המתיים. הסברנו והבאנו כבר לאל שיש לנו מחלוקת האם את המתן דלת דמים, את אותם ארבע קרנות המזבח, נתנו מדם הפר לחוד ומדם הפעיר לחוד, ורק לאחר מכן ולקח מדם הפר ומדם הפעיר מערבים אותם יחד ונותנים שבע על גג המזבח, או שכבר לפני זה אחרי הפרוכת היו מערבים מדם הפר ודם הפעיר ונותנים משניהם יחד על ארבע קרנות המזבח ועל שבע על גג המזבח. מתנה אחת מהם מעכבת, כפי שביארנו בדף למדווה תחילת פרק רביעי, והבאנו לזה את הפסוקים, שכל המתנות, לא כמו בחטאת החיצונה, ששם המתנה אחת היא המתנה לעיכובה והשאר זה למצווה, אלא בחטאות הפנימיות, באותו פר ופעיר של יום הכיפורים, כל המתנות הן מתנות המעכבות. רק התנא שלנו במשנה סובר שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתן לא עיכב. לאל הבאנו בזה שיש מי שאומר שגם שפיכת השיריים זה לעיכובה, מי שאומר שצריך לתת 48 מתנות. אבל בכל אופן אנחנו במשנה שלנו סבורים, התנא שלנו סבור, שמה שצריך לקחת את שירי הדם ולשפוך אל יסוד המזבח, מה שנותנים ביסוד המערבי, החלק הזה, זה באמת אינו מעכב בעבודה. ממשיכה המשנה ואומרת, פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים. פרים הנשרפים, מדובר על אותו פר העלם דבר של ציבור, או במקרה של פר כהן משיח, שהדין הוא שעם רוב ציבור הלכו ועשו דבר על פי הוראת בית דין, ונמצא ששגגו בית דין בדבר, סנהדרין גדולה, מביאים פר העלם של דבר של ציבור, או כהן משוח שחטא והורה לעצמו, אז הדין שהוא צריך להביא פר, כמו החטאת של היחיד כסבא או סירה הוא מביא פר, והם נקראים פרעים הנשרפים, מכיוון שאת הפר הזה, לא כמו בחטאת יחיד שאת הבשר אוכלים הכהנים, אלא פה את הבשר מוציאים חוץ לשלוש מחנות ושורפים את זה במקום הדשן, ועל זה אנחנו קוראים להם פרים הנשרפים. ושעירים הנשרפים, אותו שעירי עבודה זרה, שוב בהוראת בית דין, אז דין שצריך להביא שעיר, ואת השעירים האלה שורפים גם חוץ לשלוש מחנות, גם הם דינם שחיטתן בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון הזיה לפרוכת על מזבח הזהב, לאפוקי מפר ושעיר של יום הכיפורים שאת זה מכניסים לפני ולפנים, שבהם נותנים אחת למעלה ושבע למטה. פה יש רק כנגד הפרוכת ולא נותנים מתן שמונה אלא מתן שבע, אלא שבע כנגד הפרוכת, ועל ארבע קרנות המזבח בסך הכל 11 מתנות. מתנה אחת מהן מעכבת גם בהם, כמו שכבר דרשנו לאל בדף למתת, ועשה לפר כאשר עשה שנה עליו הכתוב לעכב, שכל המתנות מעכבות בהם את אדם, ולומדים את זה שם מהקש, מפר אלן דבר של ציבור. שירי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתן את אותם שריים לא עיכב. מסיים את המשנה, אילו ואילו, גם אותו פר ושעיר של יום הכיפורים, וגם באותם פרים הנשרפים ובאותם שעירים הנשרפים, נשרפים הבית הדשן, את הבשר לא אוכלים הכהנים, אלא שורפים את זה במקום ששם מניעים את הדשן של מזבח החיצון, שהרי הדין שבכל יום פותחים עבודה על ידי תרומת הדשן, כהן עולה עם המחתה ויורד לצד המזרחי של הכבש, שם הוא נותן את הדשן, זה תרומה, זה נבלע במקומו, אבל שאר כל כמויות הדשן שיש לנו מהאימורים ומהאיברים של הבהמות, את זה צריך להוציא חוץ לירושלים כמבואר בפסוק, והוציא את הדשן מחוץ למחנה. ומכיוון שבפרים הנשרפים כתוב אל שפך הדשן, ויום הכיפורים הוקש לפר העלם, כפי שהבאנו לאל בדף למתת, ועשה לפר כאשר עשה לפר, ופר זה פר יום הכיפורים, כפי שבואר שם בהרחבה. לכן דין כל הפרים הנשרפים, שעירים הנשרפים, ופר ושעיר של יום הכיפורים, שאת הבשר היו שורפים במקום שבו ניתן הדשן, חוץ לשלוש מחנות. לא נוגע לפה. הזכרנו שיש עבודה שנקראת תרומת הדשן, ואת שאר הדשן היו מוצאים חוץ למחנה. תרומת הדשן זה פעולה שעושה כהן בכל יום ויום, עולה על המזבח, לוקח מחתה, זה העבודה הראשונה, לוקח במחתה דשן, יורד בכבש, פונה לצד מזרח, שם את זה על הרצפה, ואחד מעשרה ניסים שהיו במקדש, זה היה נבלה במקומו. וזה נקרא תרומת הדשן, וזה קדוש כתרומה. אסור בנה. זה הדשן, זה אחרי הגחלים. זה הבשר אחרי שהוא נשרף. האימורים. שואלת הגמרא, אתה פותח את המשנה, קודשי קודשים שחיטתן בצפון. ומיד אחרי זה פר ושעיר של יום הכיפורים. וניתנינה מזה קיבול דמן בכלי שרת בצפון. למה המשנה לא מונה שקבלת הדם בקודשי קודשים צריך גם כן להיעשות בצפון? עונה הגמרא, כיוון דאיכא אשם מצורע דקיבול דמו בידו שיירה. כי למעשה יש לנו קורבן נוסף, אשם מצורע, ואשם מצורע לסדר טהרתו הוא מביא עולה, חטאת ואשם, והאשם של המצורע לא מקבלים את הדם בכלי שרת, אלא מקבלים את זה ביד. ומכיוון שאין לו קבלה בכלי שרת, אז אי אפשר לבוא באופן כללי ולומר קודשי קודשים קבלת הדם נמצא בתוך כלי שרת. זה לא נכון, כי יש לנו קודשי קודשים שהקבלה של הדם זה ביד, לכן התנא לא נוגע בנושא של קבלת הדם. אומרת הגמרא, ולא, והקטני לה לקמן, יש לנו משנה, אשם נזיר ואשם מצורע שחיטתם בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. אז הנה משנה מפורשת שאשם נזיר ואשם מצורע אכן דינו להתקבל בכלי שרת. עונה הגמרא, מעיקרה סבר קיבול דמו בידו ולכן שיירה. כשהתנה שלנו התחיל איזו מקומן של זבחים, התנה אחד שאשם מצורע צריך לקבל דווקא ביד, בתוך היד, שוחט את הבהמה ומקבל את הדם ביד. כמה שיש ביד.
כן.
לא, אבל אנחנו משתמשים בביטוי וקיבול דמן בכלי שרת. ולבוא ולהשתמש במונח כלי שרת, אני לא יכול. ומתוך זה, למה הוא צריך לעזות? על מי הוא צריך לעזות? הוא לוקח את הדם הזה ונותן אחרי זה על תנוך אוזן המתאר הימנית, על בוין ידו הימנית, על בוין רגלו הימנית, ונגמר הסיפור.
קבלת הדם
בצפון. מה זה נגיע? אבל זה לא הנידון. כתוב וקיבול דמן בכלי שרת. זה היה השאלה שלנו. למה התנא לא משתמש במונח וקיבול דמן בכלי שרת בצפון?
אנחנו רוצים על הצפון.
לא, לא זה הייתה שאלת הגמרא. תראה את השאלה, וניתנה נמי וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. התשובה היא, לבוא ולדבר על קיבול דמן בכלי שרת, לא, היד לא נחשבת כלי שרת, ובוודאי. גם זה, זה לא, יד זה לא כלי שרת. ולכן אי אפשר לבוא ולהשתמש במונח כלי שרת. הגמרא ממשיכה. ככה יהב אמינה. וכיוון, אומרת הגמרא, דלא סגילי, אלא בכלי, הדר תניה. ואחרי זה שהתברר לתנה, שאי אפשר שלא ייתן בכלי, אז הוא שנה, אשם מצורע, שחיטתו בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. על מה הדברים אמורים? דתניה. כתוב בפסוק לגבי אשם מצורע, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית. אנחנו כבר דיברנו בהרחבה שלמעשה המונח צפון זה מחלוקת. מהו צפון העזרה ביחס לנידון של שחיטה וקבלת אדם? המקור כפי שדובר ושחט, מה שמצאנו בקורבן עולה, ושחט, כתוב ואם מנצון קורבנו, ושחט על ירח המזבח צפון על לפני השם. אז המונח צפון שם מצאנו, ושחט על ירח המזבח צפונה לפני השם. זאת אומרת שאנחנו צריכים שהשחיטה תעשה בצפון. זה הלשון של הפסוק. ומכיוון שכן, אז למעשה השחיטה צריכה להיות בצפון העזרה. מה זה צפון העזרה? אז למעשה ככה, יש מי שלומד כפשט הפסוק, רבי יוסי בר ביהודה, על ירח המזבח. זאת אומרת זה צריך להיות כנגד הצד הצפוני של המזבח החיצון. אז אם אני יודע שהמזבח היה 32 אמה, אז יש לי 32 אמה מהכותל הצפוני של המזבח. בעצם זה עובד כך. אדם מגיע לעזרה. הוא חייב לעבור, להיכנס דרך שער ניקנור. שער ניקנור נמצא בצד המזרחי של העזרה. עולה 15 מעלות, נכנס לשער. השער עצמו עדיין שייך למחנה לוויה. לא נתנו לו מחנה לוויה. על אף שהוא היה צריך להיות מחנה שכינה, על אף שהוא היה צריך להיות חלק מן העזרה, את השער לא קיצו כדי שאותו מצורע שלנו יוכל לעמוד בשער ויוכלו לתת עליו את הדם. אז בעצם יש לנו מחנה לוויה, ותכף מיד בכניסה לתוך הפתח שנקרא שער ניקנור, זה 10 אמות. זה בדיוק נמצא באמצע העזרה. הווה אומר ש5 אמות מתוכו נמצא בצד הצפוני ו5 בצד הדרומי. אם אני נמצא במזרח, אז הצד הימני זה הצד המזרחי. הצד הימני זה הצד הצפוני, והצד השמאלי זה הצד הדרומי. אתה נכנס עם הפנים ללמעלה, פנים כלפי מערב, נכנס מהמזרח, הפנים למערב. מהו צפון? האם אני מתייחס רק כנגד המזבח, או כנגד המזבח ועד האולם הכל נחשב צפון, או שישר בכניסה, שיטת רבי, איך שאתה נכנס ימינה, באותם 5 אמות, זה נקרא צפון. למעשה, שחיטתם בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. ועל זה אומרת התורה, ולקח הכהן מדם האשם, אחרי ששוחטים את הקורבן השם, הכהן, כפי שעכשיו נבין, מקבל את הדם ביד, לוקח את הדם, בא לשער ניקנור, מבקש מהמצורע להכניס את התנוך אוזן המתאר הימנית, כלשון הפסוק, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר. אתה לא יכול להוציא את הדם אל השער, כי אם אתה תוציא את הדם אתה תפסול אותו ביוצא. אז הוא מכניס את האוזן לתוך החלק של העזרה, ונתן על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית. זה סדר העבודה. אומרת הגמרא, אם קרא דתניא, אומרת הברייתא, כתוב בפסוק ולקח. יכול בכלי תלמוד לומר, אומר הפסוק, ונתן הכהן. מה נתינה בעצמו של כהן, אף לקיחה בעצמו של כהן. ומכאן למדנו שהקבלה נעשית ביד. שואלת הברייתא, יכול אף למזבח? כן. אז אולי נבוא ונאמר שגם לצד המזבח, מה שצריך לבוא ולזרוק את הדם, גם זה נעשה על ידי הקבלה שביד, ולוקח את הדם ביד וזורק על המזבח. תלמוד לומר, ויש לנו פסוק הבא, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה, מדברים עכשיו על קורבן אשם במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא. התורה מקישה את קורבן אשם לקורבן חטאת, ולכן אומרת הגמרא, תלמוד לומר כי חטאת האשם הוא. מה חטאת טעונה כלי? אף אשם טעון כלי. נמצאת אתה אומר, אשם מצורע, שני כהנים מקבלים את דמו, אחד ביד ואחד בכלי. זה שקיבלו בכלי בא לו אצל מזבח, וזה שקיבלו ביד בא לו אצל מצורע. זאת אומרת שהגמרא מסיקה שאכן איך היה נראה סדר העבודה אצל המצורע, שני כהנים עומדים בזמן השחיטה ומקבלים שחיטה בצפון וקיבול דמו, רק מעיקר הסברנו שהקבלה נעשית רק ביד, ולאחר מכן התברר לנו כחטאת כאשם שיש לנו שני כהנים, אחד מקבל ביד, אחד מקבל בכלי. זה שקיבל ביד הולך אל שער ניקנור, ניגש אל אותו מצורע, מבקש ממנו להכניס את האוזן, בוהן ידו הימנית, בוהן רגלו, נותן את הדם כמבואר, וזה שקיבל בכלי הולך עם הכלי וזורק את הדם על המזבח לקיים את המצווה של זריקת הדם. למדנו במשנה פר ושעיר של יום הכיפורים. פר ושעיר של יום הכיפורים. בעצם הרי יש לנו כותרת, קודשי קודשים שחיטתם בצפון. לאחר מכן אנחנו אומרים פר ושעיר, המשנה מפרטת, פר ושעיר של יום הכיפורים. הקושי שעומד בפני הגמרא, מכדי הרי צפון באולקטיב. המקור מאיפה בכלל אני יודע שצריך לבוא ולשחוט את הקורבן בצפון, לומדים מקורבן עולה, תחילת ספר ויקרא, פרק א', פסוק י' שם המבואר, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם. אז בעצם את המקור למדנו ממה שמצינו באותו קורבן עולה שנעשה בצפון. הייתי מצפה שאם המקור לשחיטה בצפון לומדים אכן מקורבן עולה, אז הדבר הראשון שהתנא יבוא ויזכיר זה את המקור. ואז היה צריך לבוא ולהתחיל קודם עם קורבן עולה, לאחר מכן לעבור לפר ושעיר של יום הכיפורים, שזה בסך הכל דבר הנלמד מתוך אותו קורבן. וזה אומרת הגמרא, פר ושעיר של יום הכיפורים, מכדי הרי צפון בו להכתיב, ניתני עולה ברישה. עונה הגמרא, חטאת. איידי דעתי מדרש החביב עלי. כיוון שאנחנו נראה שמאיכן אנחנו יודעים שגם החטאת נעשית בצפון, כי לומדים את זה ממה שנאמר בפסוק, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, ונרחיב בעזרת השם בהמשך הדף. אז ממילא, מכיוון שאת דין החטאת אני לומד מקורבן עולה, אז לכן התנא פותח קודם כל בדבר החביב שהוא מביא מדרשה, ולכן הוא מתחיל עם קורבן חטאת. שואלת הגמרא, וניתי חטאת החיצונות, בסדר? אז תתחיל עם חטאת חיצונה, למה עם פר ושעיר של יום הכיפורים? עונה הגמרא, איידי דנכנס דמן לפני ולפנים, חביב עלי. כיוון שסדר העבודה הייחודי של פר ושעיר שלא מצאנו באף קורבן, שכהן גדול פעם אחת בשנה נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, אז לחביבות הדבר פתח התנא באותו פר ושעיר. שואלת הגמרא, וצפונה באולייך הכתיבה. ובעצם כשהגמרא שואלת, כוונתה כדי להבין את הפרשה. קודשי קודשים זה הכותרת, אי אפשר. זה הכותרת. כשאני מסתכל על תחילת ספר ויקרא, התורה פותחת ואומרת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד, והתורה מפרטת, דבר אל בני ישראל מרתה עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. ואז התורה בפסוק ג' פותחת ואומרת, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח או אל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני השם, לא מוסתר כלל צפון. ושחט את בן הבקר לפני השם. לאחר מכן התורה מפרטת את הפעולה שעושים הכהנים, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, וערכו עצים על האש, וערכו בני ארון הכהנים וגומר. ואז עוברת התורה בפסוק י', ואם מן הצון קורבנו, והדגש, ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו, ובפסוק י' שם נמצא המקור, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני ארון הכהנים את דמו על המזבח סביב. למה זה חשוב? אומרת הגמרא, וצפונה בעולה, איך הכתיבה? אתה אומר שהמקור נמצא בקורבן עולה, איפה זה נמצא? והתשובה היא, כפי שהבנו, פסוק י' ושחט אותו על ירח המזבח, צפונה. אשכחן בן צון, בן בקר מנהלן. אז קיבלת תשובה על בן צון, אבל על בן בקר שכך מתחילה הפרשה, לא מוזכר צפון. עונה הגמרא, אמר קרא, פסוק י', ואם מן הצון קורבנו, מה זה וו? וו מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מתחתון. אז הוו הוא כמו הקש, ולכן אני לומד את הפרשה העליונה, דהיינו בן הבקר, מן התחתון, מן הצון. למדנו מכאן שכמו שמן הצון בתחתון אנחנו מדברים על ירח המזבח צפונה, אכן גם בבן הבקר צריך שיהיה צפון. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר מלמדין, אלא למאן דאמר אין מלמדין מעיקא למימר. אומרת הגמרא, זה טוב למי שבאמת לומד שוועים וו מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מתחתון, אבל מי שחולק, מאיפה הוא ידע שגם בבן הבקר נאמר דין של צפון? כלפי מה דברים אמורים? אז מיד הגמרא תביא ברייתא דתניא. הברייתא הזאת מתייחסת למה שלמדנו בפרק ה' בספר ויקרא. שם התורה מדברת, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמו להשם, איל תמים מן הצון ברכך כסף שקלים בשקל הקודש להשם. זאת אומרת, התורה מדברת פה על אשם מעילות, אדם שמעל בהקדש. אומרת התורה, הוא צריך להביא אשם מעילות, והתורה גם מפרטת שהאשם הזה צריך להביא אותו בערכך כסף שקלים בשקל הקודש. בשאר הקורבנות לא כתוב לי מה המחיר שצריך להיות לקורבן. כאן התורה מפרטת, צריך שיהיה כסף שקלים, מינימום של שווי שני שקלי כסף, זה המחיר של קורבן האשם. איפה? אשם מעילות. זה פסוק תתוו. לאחר מכן, אומרת התורה פסוק י' ז', ואם נפש כי תחתה, ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע ואשם ונשא עוונו, והביא איל תמים מן הצון ברכך לאשם, לא כתוב פה מחיר, איל תמים מן הצון ברכך לאשם אל הכהן, זה בעצם מה שנקרא אשם תלוי. במידה ואדם יש לו ספק האם הוא עבר חטא, אז הוא מביא קורבן אשם שתולה לו מן האיסורים, ועל זה מסיים את הפסוק, ואי וחיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח וגומר ונסלח. זאת אומרת כך, אומרת התורה, וחיפר, האשם הזה הוא אשם תלוי, הוא רק תולה לו מן האיסורים, והיה ומתברר שאכן הוא חטא, הקורבן הזה לא פתר אותו, הקורבן הזה מחייב אותו בעצם לבוא ולהביא, הקורבן, האשם, מחייב אותו להביא את החטאת כפי דינו, וחיפר עליו הכהן. יש לנו פה שוב, ואם, וב מוסיף, הפרשה למעלה מדברת על אשם מעילות, הפרשה למטה מדברת על מקרה של אשם תלוי. אומרת הזה הגמרא, דתניא. ואם נפש, הפסוק שהבאנו לגבי אשם תלוי, ואם נפש כי תחתה ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע ואשם ונשא עוונו. אומרת הזה הברייתא, לחייב על ספק מעילות אשם תלוי דברי רבי עקיבא. בא רבי עקיבא ואומר, מה זה וב מוסיף, ואם, וילמד עליון מתחתון. זאת אומרת שאני לומד שגם באשם מעילות, כמו בפרשה למטה אשם תלוי, במידה ואדם מעל בהקדש והוא לא יודע אם הוא מעל או לא מעל, הוא היה בטוח שבפניו עומד שני חפצים של חולין. הוא השתמש באחד מהם, מתברר שאחד זה קודש, אחד זה חולין, אבל הוא לא יודע במה הוא השתמש, בקודש או בחולין. אז יש פה ספק מעילה. אומר רבי עקיבא, ואם בא ללמד שאותו אדם שיש לו ספק מעילה מביא אשם תלוי. וחכמים פותרים, מבינה הגמרא לכאורה מה אליו והכה מפלגי. מר סבר רבי עקיבא למדין, וב מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מתחתון, ומר סבר חכמים אין למדין. וממילא עליבא דחכמים שאומרים שלא לומדים עליון מתחתון, אז מאיפה חכמים יודעים שבן הבקר צריך לעשות את העבודה שלו בצפון? הרי מצאנו ואם מן הצון קורבנו ושחט על ירח המזבח צפונה, אז בן צון טעון צפון. אבל מאיפה אתה לוקח שבן הבקר? אז לפי רבי עקיבא אני לומד ואם מן הצון, וב מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון בן הבקר מן התחתון בן הצון, אבל לפי חכמים לא. עונה הגמרא, אמר רב פאפא דכולי עלמא למדין. ראשית מתרצת הגמרא, אכן גם אליבא דחכמים לובדים וו מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מן התחתון. ולכן אליבא דכולי עלמא את בן הבקר אני יודע מן הצון, וו מוסיף ואם מן הצון קורבנו ודינו ושחט על ירך המזבח צפונה. נוגע למחלוקת שלנו והיינו טעמא דרבנן, אצלנו במקרה של אשם, למה אני אומר שאדם שיש לו אשם מעילות והוא מסופק אם הוא מעל לא מביא אשם תלוי? נאמר כאן מצוות באשם תלוי, ונאמר בחטאת חלב מצוות. מצוות פירושו של דבר, חטאת חלב זה כינוי, כל חטאת רגילה מכונה חטאת חלב, כי בדרך כלל הדבר שהיו נכשלים בו ביותר היה חלב, אז לכן קראו לזה חטאת חלב. זאת אומרת, נאמר לנו את המונח גזרה שווה בין אשם תלוי לחטאת, ולכן אומרים רבנן, מה להלן לגבי חטאת, דבר שחייבים על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת, אף כאן לגבי אשם תלוי שחייבים על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת. זאת אומרת, באים רבנן ואומרים, מהי הסיבה שלא שייך לדון אשם תלוי באשם מעילות, על אף שתמיד אני בא ואני אומר שיש לי וב מוסיף על עניין ראשון, מכיוון שיש גזרה שווה, והגזרה שווה באה ואומרת שעל מה חידשה תורה פרשת אשם מעילות? רק דבר כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת. אשם תלוי, אשם מעילות שהוא אשם, הוא לא חטאת, הוא לא קראת, לא שייך בו אשם תלוי. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, אבל יש גזרה שווה, מה יענה על זה רבי עקיבא שסובר שכן שייך אשם תלוי באשם מעילות? מה להלן בקבועה, אף כאן בקבועה, להפוקי חטאת, דתומת מקדש וקודשיו, דולה ויורדו. בא רבי עקיבא ואומר, נכון, יש גזרה שווה, אבל הגזרה שווה לחטאת מלמדת, כמו שחטאת זה קורבן קבוע, בין עשיר ובין עני מביאים כסבה או סעירה לחטאת, כל קורבן שהוא קבוע, עליו נאמר דין של אשם תלוי. להפוקי, ביית מקדש וקודשיו, שאדם שנכנס אל המקדש, כשהוא תמה או אכל קודשים כשהוא תמה תומת הגוף, שאז אנחנו באים ואומרים שיש קורבן עולה ויורד, אם הוא עשיר הוא מביא קסבה או סעירה, אם הוא עני מביא שתי תורים או שני בליוניו, אם הוא דל שבדלים הוא מביא עשירית היפה למנחה, מכיוון שיש לנו קורבן עולה ויורד, לא נאמר בו פרשת אשם תלוי, אז אם הוא מסופק הוא לא מביא אשם. אומרת הגמרא ורבנן, נו, רבי עקיבא אומר טוב, עונה הגמרא, אם גזירה שווה למחצה, באים רבנן ואומרים, ודאי, גם אנחנו סבורים כדעת רבי עקיבא שהגזירה שווה בין אשם תלוי לחטאת, אומר שצריך שיהיה קורבן קבוע, אבל אם זה לא קורבן קבוע כמו ביית מקדש וקודשיו, על אף שזה זדונו קראת ושגיגתו חטאת, אבל בלוי ויורד לא יהיה לנו דין של אשם תלוי. אבל זה לא סותר לזה שצריך שיהיה דבר שזדונו קראת ושגיגתו חטאת. ומכיוון שאשם מעילות אין זדונו קראת, אין שגיגתו חטאת, לא שייך בו אשם תלוי. אומרת על זה הגמרא, נו, ורבי עקיבא נמי אין גזירה שווה למחצה. עונה הגמרא, אין אחי נמי. נכון, גם אני רבי עקיבא מסכים אין גזירה שווה למחצה. אבל והכה, והכה מפלגי. רבי עקיבא סבר, ואם נפש כתיביו מוסיף על עניין ראשון, ולכן, כיוון שיש פה ואם נפש, אז הפסוק מחדש שילמד עליון מתחתון. דיינו, בא רבי עקיבא אומר, באופן כללי, אכן כן, כדי להתחייב באשם תלוי צריך, א', שזה יהיה קורבן קבוע, אחרת אין אשם תלוי, ובנוסף זה צריך להיות בדבר כזה שזדונו קראת ושגיגתו חטאת. יש מקרה אחד יוצא מן הכלל, אשם מעילות, שעל אף שזה לא זדונו קראת ושגיגתו חטאת, אבל התורה חידשה בוואים, שאנחנו לומדים את העליון מן התחתון, ולכן יהיה בו דין של אשם תלוי. ורבנן נמי הכתיב ועם נפש, לכאורה לימה באקה מפלגי, דמר סבר רבי עקיבא היקש עדיף, ומר סבר רבנן גזירה שווה עדיף. אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו לשורש הדבר של היקש וגזירה שווה. גזירה שווה זה אחד מי"ג מידות, והיקש זה מחוץ ל-י"ג. צריך פעם להרחיב בהגדרות של היקש וגזירה שווה. כאן בסוגיה הגמרא רוצה לבוא ולומר שלכאורה זה המחלוקת. כאשר רבי עקיבא אומר יש לי גזירה שווה ויש לי גם הקש ואם, אז ההקש עדיף לי על הגזירה שווה, ורבנן אומרים לא, הגזירה שווה עדיף על ההקש ולכן יש לי גזירה שווה, שרק דבר כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת קורבן קבוע, שמה נאמר אשם תלוי ולא באשם מעילות. אבל מיד הגמרא ממשיכה, אומרת הגמרא לא, דכולי עלמא הקש עדיף. וגם לפי רבנן הקש עדיף. והאמת שזה לא כך. לכן אני אומר, זה צריך טעון הרחבה, אבל זה לא לנו עכשיו. האמת שכשיש לנו הקש וגזרה שווה, גזרה שווה עדיף. המקור נמצא קצת בתוספות אצלנו, דיבור המתחיל דכולה על מה הקש עדיף, אומר תוספות, ואם תאמר ואמרים על בפרק השולח, זה גמרא בגיטין בממלף, דכולה על מה גזרה שווה עדיפה. אז אכן תוספות בתירוץ הראשון שלו רוצה לבוא ולומר, אני אומר את הרעיון, אבל אנחנו לא נוגעים בו, ודאי שגזרה שווה עדיפה להקש. הנידון של הסוגיה שלנו, מה קורה במקום שאני יכול לומר גזרה שווה, ואם אני אמר את ההקש, אני לא מבטל את הגזרה שווה. אם יש לי הקש מול גזרה שווה, ואם אני אומר הקש מתבטל הגזרה שווה, גזרה שווה עדיף, זה פשוט. זה עדיף. עכשיו לא ניכנס לזה, אז זה הדין, וכך לומדת הגמרא בפסחים. הנידון שעומד בפנינו בסוגיה, כיוון שאני יכול לקיים את הגזרה שווה, ואחל ללמוד את הדין של השם תלוי מחטאת, ורק בדבר שזדו לא קרית שגיגתו חטאת, רק אם אני אומר את ההקש, אז יהיה לי דבר אחד שלא נכנס בתוך הגזרה שווה, אבל אני לא מבטל את הגזרה שווה, פה לכאורה אומרת הגמרא, לכולה על מה? הקש עדיף. זאת אומרת, מכיוון שאני לא מבטל את הגזרה שווה, אז אכל אני נשאר עם ההקש. ואז נשאר המדען של הקבוע. ובביאת מקדש וקודשיו, אכן, זה יהיה נכון בכלל, יהיה צריך קראת ושגרתו חטאת בכל הקורבנות. חוץ מהשם מעילות. ונשאר לנו עדיין החלק של הקבוע, לכן זה לא מתבטל הגזרה שווה. מעידך אומרת הגמרא, אז מה המחלוקת? ואמר לך רבנן, תחתון הוא דגמר מעליון, לאשם בכסף שקלים. באים רבנן ואומרים, אנחנו חולקים עם רבי עקיבא, ופה צריך מאוד להיזהר, כי יש שיטת התוספות, שתוספות רוצה ללמוד, שלפי כולם לומדים תחתון מעליון, והמחלוקת היה אם גם לומדים עליון מתחתון. רבנן באים ואומרים, לא כמו שאתה מבין, וב מוסיף, זה לא ללמוד עליון מתחתון, אלא את התחתון מן העליון, דהיינו לא ללמוד את הדין של אשם מעילות למעלה, מהאשם תלוי למטה. את האשם תלוי אני לומד מהאשם מעילות. מה אני צריך ללמוד? כי אמרנו שבאשם תלוי לא כתוב מה שווי הקורבן. איפה מצאנו את השווי כסף שקלים? באשם מעילות. אז באתי ולמדתי על ידי הוו מוסיף, על ידי ההקש, שגם באשם תלוי צריך שיהיה מינימום לשווי קורבן. שני כסף שקלים. ולמה אני צריך את זה? שלא תאמר... לא יהיה ספקו חמור מוודאו. מה ודאו חטאת בדנקה אף ספקו אשם ברדנקה? הרי בעצם הבסיס הוא קורבן חטאת. המחפר זה קורבן חטאת. האשם הוא בעצם רק תולה לו מן האיסורים, הוא רק עומד בינתיים. אז היה מקום לבוא ולומר שמכיוון שהאשם הוא תולה לו מן האיסורים, הוא לא יותר חמור מהחטאת. ואם את החטאת אפשר, דנקה זה מאה, מאה זה שישית הדינר. הפשט הוא לא צריך, אין שווי לקורבן חטאת. המטבע הקטן ביותר שעליו דובר זה מה? אז אם החטאת לא צריך שווי, אז האשם שתולה לו עד החטאת, ודאי שלא צריך שיהיה שווה, ואפשר ברדנקה. לכן צריך תבב מוסיף כדי ללמד שהאשם תלוי צריך להיות כסף שקלים. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא, הסברה מנעלי. רבי עקיבא אבל הרי לומד את העליון מן התחתון, לא תחתון מן העליון. לפי רבי עקיבא אני לומד שיש גם... באשם מעילות מושג של אשם תלוי במקום שיש לי ספק. מאיפה הוא יודע שצריך שיהיה באשם תלוי בשווי של כסף שקלים? עונה הגמרא, נפקלי מזאת תורת האשם, תורה אחת לכל האשמות. ומיד אומרת הגמרא, תינחמן דאית לי תורת, מנדלת לתורת, מאיך הגמר. כי הגמרא במנחות בדף ג' מביאה בזה מחלוקת. אז מי שלומד את תורת, אכן יש לו מקור. אבל מי שלא לומד תורת מאיכן הוא יודע? עונה הגמרא, גמר בערכך בערכך. לומדים גזרה שווה, באשם תלוי ובאשם גזלות, כתוב בערכך לאשם, אז לומדים את ה, כמו הערכך של אשם מעילות, כך בערכך, כסף שקלים, הוא הדין לגבי אשם תלוי. אומרת המעטין אחריך דכתב בערכך, אבל אשם שפחה חרופה דלא כתיב בבערכך מעיקה למימר, אז מאיפה באמת הוא למד? הרי לא מופיע פה בערכך. עונה הגמרא, איל, איל, לומדים את זה בגזרה שווה, כפי שרשי על פי התיקון שבשיטה מקובצת, אומר רשי נאמר באיל האשם, כי הרי צריך להבין, יש לנו הרי אשם תלוי ועוד חמש אשמות, יש לנו אשם נזיר, אשם מצורע, ויש לנו את אותו אשם של שפחה חרופה, אשם פיקדון ואשם גזלות. עכשיו למעשה ככה, במצורה ובנזיר אני לא צריך את העין, כי למעשה לא מביאים עין, שם מביאים כבש בן שנה. בשלוש מקומות נאמר עיל, ושם באמת צריך כסף שקלים. ורש"י רק רוצה לומר שבמקום שיש כבש אז יהיה חצי משווי העיל, כיוון שהוא בן שנה אז יהיה כסף אחד, אבל יהיה לו מחיר, בכל אופן יש לו גזירה שווה. אם אני מסכם את הדברים, אז לכאורה אנחנו קצת בבעיה במסקנת הגמרא, כי אנחנו בעצם חיפשנו לדעת מאיכן אנחנו יודעים שבאותו עולה שבא מבין הבקר צריך שיהיה צפון. אמרנו שהמקור נמצא בזה שנאמר בפרשה של מן הצון ושחט על ירח המזבח צפון על לפני השם, ויש לנו בתחילת הפרשה ואם מן הצון וב מוסיף על עניין ראשון וילמד תחתון מיליון, ואז אני בא ללמוד בעצם את דין בין הבקר מבין הצון. זה בתנאי שאכן אני לומד תחתון מעליון, את העליון מן התחתון, את בין הבקר מבין הצון. אבל אם עכשיו לפי רבנן אני בא ואני אומר שבאמת אי אפשר ללמוד אלא לומדים את התחתון מן העליון ולא עליון מן התחתון, אז לכאורה אנחנו בבעיה. אין לי מקור. אז אם אני אבוא ואומר שרבנן ואים ואומרים שאפשר כך ואפשר כך, רק אצלנו אני דורש את זה רק לתחתון כדי ללמוד את הדין של השאף שקלים, אז אני אוכל להתקיים ולכאורה זה פשטות הסוגיה. אם לא, אז יהיה לנו בעיה. מה המקור לפי רבנן למונח בבן בקר, אכן שחיקתו בצפון.